אילוף של בן, פרק 21, איזה פרק מעניין הולך להיות לנו, בית ספר להכשרת מאלפי כלבים. אלן, כאן בן אביטל ממרכז האילוף של בן, אני גאה להוביל את הפודקאסט הכי מצליח היום בישראל בעולם אילוף הכלבים, מבית אול אין. בכל יום שני, יעלו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, יעלה פרק חדש שעוסק בנושא אחר. במה שונה הפודקאסט שלי, אצלי קודם כל האווירה וההנגשה, ואת כל הדוגמאות אני נותן לכם באנלוגיות מסודרות, בצורה הכי מקצועית שיש, בכדי להנגיש לכם את הידע, בצורה הקלה ביותר להבנה. בפרק הקרוב אני הולך לספר לכם את הסיפור האישי שלי. איך אני הפכתי מתלמיד צעיר בקורס להכשרת מאלפי כלבים לבעלים של אחד מבתי הספר המובילים היום בישראל. איך תוך מספר שנים עשיתי מהלכים מטורפים ששינו אותי. כמו בכל סיפור, אנחנו חוזרים אחורה לשנים הראשונות שלנו בילדות. אני, ילד צעיר, בין הגילאים 5-8, אני אף פעם לא אצליח להבין איך אנשים מספרים סיפור עם גיל מדויק בשלב הזה. מאיפה אתם זוכרים שהייתם בני 5, 6 או אפילו 7? בכל מקרה. בגילאים האלה הייתי ילד צעיר, ללא קשר לעולם הכלבים, ויתרה מכך, הייתי מפחד מאוד מכלבים. אני זוכר סיטואציות שהייתי עובר ברחוב וממש מפחד מכלבים. אחת הסיטואציות שהכי זכורות אצלי, זה היה בעצם מקרה שבו כלב צ'או צ'או, שהיום אני יודע להגיד שזה היה צ'או צ'או, חמוד כזה, לא גדול. אם אתם מכירים לצ'או צ'או, יש גדלים. היום זה הפך להיות איזשהו טרנד לצ'או צ'או ננסי, צ'או צ'או קטן, צ'או צ'או גדול. אז אם אני זוכר נכון, הוא היה קטן יחסית, הוא לא היה יותר מ-15 קילו. פשוט הוא היה מלא פרווה כזה. צ'או צ'או זה הכלבים האלה שנראים כמו דובי כזה, מלאים בפרווה. והוא היה משוחרר בסביבה של הבניין שלי. אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-90, בשכונה שבה גדלתי בבית שמש. זה בתקופה שבה הילדים היו יוצאים לשחק ברחוב, וזה היה מקובל ובסדר. תכלס, מי שהיה נשאר בבית היה נחשב לטיפוס מוזר מהסביבה, וכולנו היינו יוצאים ומטיילים ומשחקים. זה היה הכיף של פעם שהדור של היום לעולם לא יבין זאת. מאחורי הבניין שלנו היה מין קיר כזה שתמיד היינו מטפסים עליו ומטיילים על חומה ארוכה כזאת, ממש כמו הקיר הזה של הנינג'ה שרצים, נותנים קפיצה ועולים, ואז היינו יושבים שם ונפגשים ומשחקים. עכשיו באותו מקרה אני זוכר את אחד השכנים שלי משחרר את הכלב שלו ללא רצועה. פעם לא היה את החוק הזה של שחרור כלבים עם רצועה וכולי, אז היו הרבה יותר כלבים משוחררים, אתם בטח לכל אחד מכם, מי שבגילאים האלה, אתם מכירים את הסיפורים האלה של הכלב המפחיד שהיו נותנים לו לטייל משוחרר והוא היה מטיל אימה בשכונה. בקיצור, ראיתי את הכלב הזה, את הצ'או צ'או, ואני לא זוכר אם היו שם עוד ילדים או לא היו שם ילדים, אבל אני ממש זוכר שרצתי באימה. עכשיו, הוא חמוד כזה, רץ כמו איזה דובון כזה קטן, רץ כזה לכיוון שלי, ואני באימה מטורפת רצתי, נתתי זינוק על הקיר כמו איזה יובל שמלה, קפצתי, אני אומר לכם, כל עוד נפשי בי ממש עם דופק מטורף, עליתי, ישבתי למעלה, ואני זוכר שהייתי שם הזמן לא קצר, שהתייבשתי שם, וממש פחדתי מהכלב, פחדתי מהצ'או צ'או החמוד הזה, שאגב היום אני גם כן מפחד מצ'או צ'ווים, סיבה מאוד פשוטה, הם כלבים שלא קל לאלף אותם, אז כשמגיעים אליי עם צ'או צ'או, תמיד אני מפחד לא להצליח בתהליך, כי זה כלב באמת עם אופי מטורף. אני הייתי בטוח שהצ'או צ'או החמוד הזה הולך לקרוא אותי לחתיכות. אני הייתי בין 5-6, משהו כזה, 7, באזור הגילאים האלה, אני לא באמת זוכר איזה גיל. עכשיו, הסיטואציה נגמרה והכל היה טוב, לא ננשכתי, לא כלום, אבל חזרתי הביתה מבועל ובפניקה מטורפת. עכשיו, תכלס שם, כשחזרתי הביתה, קרה הדבר הכי נפלא שקרה לי אי פעם, אני ממש זוכר את זה, שההורים שלי ניסו לדבר איתי ולהכיל ולהבין את הסיטואציה, והם הגיעו להחלטה שאני צריך להירשם למין חווה כזאת, שזה כמו איזושהי פינת חי, שאני צריך להתגבר על הפחד וללכת ולהיות שמה. אז אני זוכר שהם לא היו מוכנים להכניס כלבים ובעלי חיים הביתה, אז זה היה, אם אני זוכר נכון, לקראת הקיץ, ולקחו אותי לקייטנה של החופש הגדול בפינת חי הזאת. זה מין חווה, פינת חי, שוב, זה כזה, הכל מורבב שם, זה במושב אישי, זה צמוד לבית שמש. אני ממש זוכר שהוא שם סוסים, והייתה נעקה. מי שלא יודע מה זה נעקה, זה הנקבה של הגמל, היא הייתה שם שנים. הגעתי לשם, סביבות גיל 6-7, משהו כזה. אני יודע את זה כי יש לי ממש תמונות מיום הולדת 8 שחגגתי שם, ונשארתי שם עד גיל 17, ממש עד לפני שהתגייסתי לצבא. במקום הזה היו כבשים וחמורים, והיו גם מגיעים עגלים כאלה של, בעצם של פרות, חמודים ומלא מלא מלא כלבים. אחד הכלבים, אני ממש זוכר את השם שלו, קראו לו שדו, הוא היה שחור, זה החווה הזאת, הם היו של משפחה אמריקאית, אז הם היו שם מדברים אנגלית, בגלל זה גם יש לי אנגלית יחסית טובה. אחד הכלבים קראו לו שדו, צל באנגלית, כלב שחור כזה שעמד בפינה, ואני זוכר שתמיד הייתי מנסה להתקרב אליי, הייתה לי משימה, מנסה להתקרב אליו, הייתה לי משימה ללכת ולהכיל אותו. בכל פעם אני זוכר שהייתי מתקרב, הוא היה רץ נובח לכיווני, הוא היה קשור באותה תקופה, ואני זוכר שהייתי מת מפחד, עד שבאיזשהו יום התחיל להשתחרר לי הפחד, מצאתי את עצמי, מאכיל אותו באופן קבוע, מתקרב אליו, נכנס לתוך הסוסים, נכנס לתוך המתחם של הנעקה. כל הזדמנות הייתי מגיע לחווה, ולמדתי שם כל כך הרבה, למדתי להכיר את הבעלי חיים בצורה הכי מדהימה שיש, הייתי מבלה שם שעות בסביבת כלבים, חתולים, תרנגולות, תרנגולי אודו היו שם, נחשים, עכברים, מוגרים, באמת, היד עוד נטויה. שם התחיל הג'וק הזה שצלי של בעלי חיים. עכשיו, נקפוץ כמה שנים קדימה, אני מקבל את הכלב הראשון שלי בסביבות גיל 11-12, שוב, מי זוכר גיל מדויק בגילאים האלה. פינצ'ר חמוד ומתוק בשם טז. אני ממש זוכר שישבנו, אני ואבא שלי מול העיתון, ואז מודעות לאימוץ כלבים היו אשכרה בעיתון. אתם קולטים? היינו יושבים ומסתכלים. אני זוכר שלקח לנו איזה יום או יומיים שפתחנו את העיתון של יום שישי או יום שבת, היה את כל המוספים האלה, שבעמודים האחרונים היה ממש מודעות דרושים וכולי, וגם אימוץ כלבים. וראינו שם המודעה על גור, פינצ'ר, חמוד, כמה גורים, ואשכרה לקחנו את עצמנו, נסענו לירושלים ואימצנו מאישה מבוגרת באיזה בית ירושלמי כזה ישן, פינצ'ר חמוד בשם טז. זה אנחנו, אני קראתי לו טז, כי אז באותה תקופה היה את תזמניה, מי שבגילאים שלי, בסביבות גיל ה-30, מכיר ויודע. הכלב הזה הפך אותי לילד צעיר ואחראי עוד יותר. עכשיו, נמשיך במרוצת השנים עד לצבא. שם נפגשתי לראשונה עם כלבים של עוקץ. לא, אני לא שירתתי בעוקץ, וגם לא הייתי ביחידת הכלבנים, שירתתי בתור לוחם, הייתי בחרוב. בפעם הראשונה שבאמת נתקלתי בכלבים של יחידת עוקץ, זה היה שישבנו בשטחי כינוס, לפני מבצע עמוד ענן. שטחי כינוס זה אומר שעכשיו אנחנו אמורים להיכנס לעזה, מכנסים בעצם את כל הלוחמים, גדודים וכולי, ומתחילים לתכנן את הכניסה לעזה. ולמחלקה שלנו, לפלוגה שלנו, אני לא זוכר, הצמידו לנו לוחם עם כלב. שם נזכרתי באהבה הישנה הזאת, כי בצבא הייתי בתקופה מאוד עמוסה, הייתי בתקופה בצבא, הייתי לוחם בתקופות לא תקופות, היה לנו הרבה בלגן בתקופה שלי בצבא, שם הצלחתי להיזכר, הניצוץ הזה של הכלבים, שוב פעם נדלק לי. שם הבנתי, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים. לא יודע אם בצבא, לא בצבא, הייתה לי תקופה שחשבתי אולי בצבא, כשהשתחררתי מהצבא, הלכתי והייתי קצת בהבטחת אישים, אמרתי אולי אני אחפש את העולם שלי, הייתי קצת עם כלבי ביטחון, לא יודע כמה אני יכול להגיד, אבל שקשורים לכלבי חנם, חומר נפץ, בעצם לחיפוש וכולי. השתחררתי מהצבא, סיימתי את העבודה הביטחונית הזאת, טיילתי קצת בדרום אמריקה, עשיתי חיים בדרום אמריקה. באמת, הכרתי שם את קורל אשתי, לא, היא לא איזה ברזילאית או בוליביאנית, גם כן ישראלית שטעילה שם, ואני ממש זוכר שבאחד הפעמים שנפגשנו שם וישבנו, אני סיפרתי לה שכשאני חוזר לארץ, אני עובד בסביבת בעלי חיים, לא משנה מה, העיקר שיהיה בעלי חיים. וכך באמת קרה, חזרנו לארץ, תוך כמה חודשים התארגנו על עצמנו, אתם יודעים, אחרי דרום אמריקה זה כזה, צריך טיפונת כזה להתאפס, להסתדר, חזרנו בסביבות, חזרנו או במאי או ביוני, היא נרשמה כבר באוקטובר ללימודי אוניברסיטה, היא נרשמה להוראה, ואני נרשמתי לשני קורסים במקביל, גם כן לאוקטובר או נובמבר באותה שנה. קורס אחד היה לרכיבה על סוסים, רכיבה מקצועית, רכיבה מערבית. אני הרי בחווה שהייתי נער צעיר וילד צעיר, רכבתי המון על סוסים. זה ממש הפך לתחביב שלי שהייתי יוצא מבית ספר, לוקח את האופניים, יורד למושבי, שהכל היה שם ירידה, ורוכב שם על סוסים. הייתי כבר ממש יום-יום שם, בן בית, ממש גדלתי עם הבעלי חיים. אז נרשמתי לקורס רכיבה על סוסים, כי רציתי ללמוד את זה בצורה יותר מקצועית. והקורס השני שרץ במקביל היה רכיבה טיפולית. זה היה בעצם במקביל. משהו אמר לי, לך תהיה עם סוסים, יותר אדרנלין, יותר כיף. נהניתי מאוד בלימודים, נזכרתי ברכיבות שהייתי עושה בתור ילד ומתבגר, והאמת שגם באתי עם הרבה ניסיון משאר החבר'ה שכבר נרשמו לקורס. צלחתי בכל המבחנים בציונים מאוד גבוהים, היו מבחני רכיבה מעשיים שנתתי שם הציונים כאילו מטורפים, כי באתי כבר עם ניסיון, זה כמו לרכב על אופניים, לעלות שוב פעם על אופניים אחרי כמה שנים, זה טיפונת רענון והייתי באמת טוב, אהבתי את זה, הייתי איש סוסים, הייתי באמת 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 טוב גם במבחנים העיוניים, גם במבחנים המעשיים, לקחתי את זה מאוד ברצינות, אבל משהו לא היה כזה שלם במה שבחרתי, משהו היה חסר, עשיתי את הסטאז', עשיתי את הכל, נרשמתי לקורס, אמרתי, אני חייב לסיים את מה שהתחלתי איתו, כי אם אני אפסיק עכשיו באמצע, אני אצא מתוסכל, אני חייב לסיים את מה שאני מתחיל. אז קיבלתי החלטה שאני מסיים את הקורס בצורה הכי טובה שיש, ואמרתי, אין דבר כזה סתם, דברים טובים, דברים קורים תמיד עם סיבה, גם דברים טובים. בקורס הטיפולי, אני באמת למדתי בצורה מאוד מאוד גבוהה, למדתי על כל העולם הטיפול, אני מדבר על קורס רכיבה טיפולית, שדרך אגב זה מאוד מקביל לטיפול בעזרת כלבים, פשוט האביזר, הכלי, במקרה שלנו זה בעלי חיים, במקום להשתמש בסוס, בסוס משתמשים בכלב, זה די שונה בשיטות העבודה, אבל התוכן הטיפולי מאוד 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 דומה, המערכת שיעור, הפסיכולוגיה, למדתי את כל תיאוריות הלמידה, חרשתי למבחנים כדי לדעת הכל בעל פה, מבלי לדעת כמה זה יעזור לי בהמשך בעולם הכלבים. אני בכלל בנקודה הזאת אמרתי, אני איש סוסים, אבל שוב, היה משהו חסר. הקורס היה בימי רביעי, עשיתי אותו בווינגייט, אני זוכר שהגענו למבחן מעשי ברכיבה, בחווה שמימו לווינגייט, חווה מדהימה, היה שם כיף, אבל הרגשתי כבר תחושה של מיצוי, זה היה קורס מאוד אינטנסיבי, הייתי מגיע גם פעמיים בשבוע ואפילו שלוש בשביל הסטאז', וישבתי שם בצד אחרי שסיימתי את המבחן שלי, וניגשים בעצם עולים אחד אחרי השני לרכיבה על הסוס, אם ממש יש שם שופטים שממש נותנים ניקוד, אני כבר סיימתי, ידעתי שעברתי, ידעתי שזהו, אני כבר בתוך תוכי בממש, כאילו סיימתי את הקורס, ישבתי בצד ו... בזמן שישבתי וחיכיתי לחבר'ה שבעצם יסיימו, ראיתי שיעור אילוף. היה שם ביגל חמוד של אחת המדריכות שעבדה שם בחווה, היו שם מלא מדריכים, והיה שם ביגל שממש יסתה לו שיעור בזמן העבודה, או שהייתה לפני העבודה או משהו כזה, והם החליטו לעשות את השיעור בחווה שם, בלי לשים לב, ישבתי במשך שעה בצד, כמובן מול המגרש של הסוסים, וראיתי שיעור אילוף לביגל או ביגלית, אני אפילו לא זוכר, חמוד כזה קטן, ונהניתי, שמה הניצוץ הזה חזר לי לעיניים, וידעתי שהמיקוד שלי עד כה לא היה כזה נכון. בלי להסס, לאחר שנגמר יום הלימודים, הוא נגמר כזה לקראת ארבע, משהו כזה, לקחתי את הרכב, במקום לנסוע הביתה, נכנסתי, עשיתי כזה פרסה בנתניה, ונכנסתי חזרה לווינגייט, ונרשמתי לקורס הקרוב של מאלפי כלבים. בווינגייט עשיתי גם השלמה של קורס מאמנים, למדתי שם את כל הדרכה, באמת בצורה מאוד מקצועית, עשינו שם הדרכה פרטנית, ולמדנו איך לדבר לקבוצה, ולמדנו בעצם איך מדריכים ואיך מסבירים, ולמדנו על כל הנושא הפסיכולוגי, אבל היה חסר לי כלבים, הייתה חסרה לי עבודה מעשית עם כלבים עד הסוף, והחלטתי שאני לוקח את כל הכסף שחסכתי, ואני נרשם לקורס להכשרת מאלפי כלבים, באותה תקופה עבדתי באיזה עבודה כזאת הצדדית של מחירות, ובאותה שנה נרשמתי לשלושה בתי ספר להכשרת מאלפי כלבים, כמעט במקביל. הקורס הראשון שנרשמתי אליו היה בימי שישי, הוא היה קורס של חצי שנה, בין השעות 8 בבוקר ל-12 בצהריים בימי שישי, ומשהו שם אחרי שלושה חודשים הרגיש לי חסר, לא היה לי מספיק בשר, אני הייתי עם לט בעיניים, הייתי עם דרייב מאוד גבוה, הייתי בלגי שמראים לו כדור, אבל לא זורקים לו את הכדור, הגעתי לרמה כזאת של תסכול, משהו שם לא היה עד הסוף, אז החלטתי שאני נרשם לקורס נוסף, זה היה קורס שרץ בימי שני, אז אמרתי, טוב, אם יש לי קורס אחד ימי שישי, אני יכול לרוץ על קורס נוסף בימי שישי, בימי שני במקביל. אז הייתי בשני קורסים למאלפי כלבים, במקביל, לא סיפרתי אחד לשני כדי שלא יהיה איזושהי תחרות, זאת אומרת, הקורס הראשון לא ידע שאני בקורס ההוא, הקורס הזה לא ידע בקורס ההוא, כי יש הרבה אגו בעולם אלפי הכלבים, אני אגיע לזה בהמשך, אבל אחרי חודש שנרשמתי לקורס ההוא, החלטתי שאני כבר צריך להתחיל להיכנס, הייתי כבר בן 22, אמרתי יאללה, חבל על הזמן, כל החבר'ה שלי כבר עוד שנייה, עוד שנה, שנתיים מסיימים את התואר, אחד עורך דין, אחד זה, אחד פה, אני רוצה כבר שתהיה לי הכשרה, אני רוצה כבר לדעת מה אני עושה, כי אני מרגיש שתוכנים לי תיאוריה ועבודה מעשית מאוד, מאוד 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 בסיסית, אז אמרתי, אני נכנס לפנסיון כלבים, אבל שם הייתי צריך לעשות הכשרה של 4 חודשים כדי להיות כלבן ומאלף במתחם עבודה. וזאת אשכרה הייתה ההחלטה הכי טובה שעשיתי בחיים. זה היה לפני 8 שנים. קיבלתי בהתחלה 28 שקל לשעה, אז זה היה שכר סטנדרט, ועבדתי כל יום מהשעה 5:45 בבוקר, 5:45, עד השעה כמעט 8 בערב, היו ימים שהייתי מסיים ב-7, ימים שהייתי מסיים ב-8, תלוי בכמות הכלבים, והיו הפסקה של 2-3 בצהריים ללכת להתקלח ולחזור. כל הסביבה הקרובה שלי אמרה לי שאני מבזבז את הזמן, שאני לא אעשה ככה כסף, ולך תלמד משהו רציני, או לך תצא, תהיה 100,000 כלבים, תרוויח 200-300 שקל לשעה, מה אתה הולך וקורא את התחת באיזה כלבייה, שאתה שעות שם, שעות, תכלס לא עשיתי שם הרבה כסף, התקופה הכי טובה שם, עשיתי 7,500, אני ממש זוכר את זה, 7,460, אני ממש זוכר את התלוש מזכורת הזה, שזה היה שעשיתי כפולות בתקופה שהיה פנסיון מלא בקיץ, בחופש הגדול, רזיתי בטירוף, לא כי לא אכלתי או משהו, כי כל היום זזתי שם, כל היום הייתי על רגליים, אני זוכר שהפלאפון כל היום היה לי בכיס, והייתי עושה, הוא אמר לי בסוף יום, בין 25,000 ל-40,000 צעדים בכל יום, באמת פסיכי ברמות, אבל זה היה בית ספר הכי טוב שעשיתי לעצמי. אני למדתי על עולם הכלבים בצורה הכי טובה שיש, למדתי איך לתת לכלב תרופה, איך להבריש כלבים, איך בעצם שפת הכלבים עובדת. בלי לשים לב, הייתי נמצא לבד עם 30 כלבים, ואני צריך לדעת להתקרב לכלב הכי תוקפן או הכי פחדן. הייתי צריך לדעת איך לדבר עם לקוחות, איך עונים לטלפונים, איך מתנהגים עם כלב בורח ממני שאני מתקרב אליו, איך מתערבים בהמלטה של כלבה, כי היה שם גם בית גידול, איך מנקים קאקי, איך יודעים שהקאקי שניקיתי מראה שהכלב אכן בריא ושטוב לו, איך לשים לכלב חולה, איך לשים לב שהכלב חולה רק מלהסתכל עליו חיצונית, איך לדעת להתאים כלבים אחד לשני, ולדעת האם הם הולכים לריב או לא לריב, איך להפריד עם כלבים רבים, איך לחטוף נשיכה עם כלבים רבים, כי כן, לפעמים צריך לחטוף את הנשיכה כדי לסיים סיטואציה מסוימת עם הכלב, וצריך לדעת גם איך להינשך, כי ברגע שכלב נושך זה סבבה, אבל ברגע שהוא מתחיל לנער ולטלטל, אז זה לא סבבה, אז בעצם כל הקריאה של הבשר מתחילה. צריך לדעת איך לסדר את התא של הכלב בצורה הכי נכונה שיש, איך לדעת באיזה תא הכלב ישן, כדי שלא יהיה סטרס ולחץ, יש כלבים שלא מתאימים אחד ליד השני, ממש זה לשחק שחמט כל היום בנושא הכלבים. איך לדעת האם הכלב מתאים לכניסה לפנסיון, או שהוא צריך בכלל פנסיון ביתי, איך אני יכול לדעת אם יש לכלב פרושים, קרציות, שאלת מכלאות, או שהוא סתם לא מרגיש טוב. איך מדברים עם וטרינר, איך עושים לכלב עירוי, איך נותנים לו זריקה תקופתית בכללי, תכלס, איך להיות כלבן אמיתי. אני מודה לתקופה הנפלאה הזאת, כי שם אני למדתי כל כך הרבה. מי שמכיר, אני כמובן מדבר על משק דרור, כן, זה אופר הבעלים, הוא לקח אותי יד ביד, אני למדתי שם במשך שנים, מה שלא למדתי בשום מקום, תוך כדי גם כמובן לקחתי קורסים נוספים, ופתאום למדתי שכל הקורסים שלמדתי בהתחלה, היו שיטות ספציפיות, שיטות עבודה, באמת מאוד ממוקדות, משהו שהוא מאוד בסיסי, שמשם אני צריך ללכת ולחקור וללמוד בעצם לבד. אז החלטתי להירשם לסדנאות מקצועיות נוספות, מקביל נרשמתי גם לקורס לשיווק, וקורס שנמצאתי תוך כדי בעצם הקורס לשיווק, גם עשיתי קורס מחירות. אני ממש זוכר שפעם אחת חברים שלי הזמינו אותי ליציאה עכשיו, זה היה מאוד קשה לקחת אותי ליציאה, כי באמת הייתי מסרב הרבה מאוד מהפעמים, כי הייתי עובד לפעמים 7 ימים בשבוע מתוך בחירה, לפעמים גם בכל מיני עבודות מקבילות, לפעמים הייתי לוקח איזה כלב לדוג ווקינג, או לאילוף שהייתי עושה אפילו בחינם, במקביל שהייתי עובד 5-6 ימים בפנסיון, ופנסיונים הייתי גם עושה, הייתי עושה את הפנסיון עצמו גם בשבת, כי זה לא חנות בגדים שאפשר לנעול אותה ביום שישי ולחזור ביום ראשון. ואין מה לעשות, הייתי עובד בשבתות, הייתי עובד באמת 7 ימים בשבוע, אני אמרתי, אני צריך להיות פסיכי, אני צריך לדעת כמה שיותר, בפרק זמן כמה שיותר מצומצם, אז תכלס להיכנס לתוך פנסיון ולגעת ב-50 כלבים ביום, איפה אני אעשה את זה במקום אחר אם לא בפנסיון? איפה אני אגע בכל כך הרבה גזעים, גילאים, כלבים תוקפניים, כלבים חששניים, כלבים שרוצים לטרוף אותי, כלבים שרוצים לברוח ממני, איפה אני אלמד את כל הדבר הזה אם לא בפנסיון? אז בקיצור, החברים שלי שישבו איתי, הם אמרו לי, תשמע בן, זה פסיכי. כל אחד מאיתנו למד 3-4 שנים לתואר, ואתה לא עשית תואר וגם לא פסיכומטרי, עזבו את זה שעשיתי פסיכומטרי. אני בעצם עברתי את אותו מסלול, אמרו לי, אתה עשית תואר באילוף כלבים, אבל לא באמת, כאילו עשית את אותו מסלול ביחד איתנו. תכלס, עם השנים למדתי בשישה בתי ספר שונים, עשיתי 5 השתלמויות מקצועיות, בתקופת הקורונה גם נצמדתי הרבה למאלפי כלבים, בין אם הייתי מטייל איתם בארץ בכל מיני שיעורים, וגם דרך החול, בזום, סליחה, מאלפים מחול. בינואר 2020 נשבר לי הלב שטיסה שתכננתי לעשות לארצות הברית כבר לא הייתה רלוונטית, כמובן בגלל הקורונה, זו טיסה שהייתי צריך לקחת לסדנה, סדנה של שבועיים אצל סיזר מילן, הלוחש לכלבים, קורונה עשתה טוב וגם לא טוב. ב-2021 החלטתי לעשות מעשה ולשנות את עולם מאלפי הכלבים בישראל, ראיתי שהרבה מאוד אנשים עוקבים אחרי המסע שלי ורציתי לשמוע... והם רצו לשמוע על הדרך הזאת של עולם אילוף הכלבים. איך הגעתי למרכז אילוף של 600 מטר מרובע, עם פנסיון כלבים שרץ במקביל, עם חנות פיזית ופרונטלית וקורסים דיגיטליים, ויש לי צוות של 12 אנשי מקצוע מקצועיים. בעצם אנשים רצו לדעת איך עשיתי את המסלול הזה, כי היו כל כך הרבה קורסים, זה נהיה טרנד להיות מאלף כלבים. תכלס, לקורס הראשון שעשיתי, הקורס מאלפי כלבים, שהתחלתי לכתוב אותו ולהתכונן, ונעזרתי באמת באנשי מקצוע מהטובים בתחום, ואני גם דאגתי שהם יהפכו להיות חלק מהמרצים. ברגע שפרסמתי שההרשמה התחילה, אני ממש זוכר שעשיתי לזה כאלה כל מיני ספוילרים, הקורס הולך להגיע, והקורס הולך להיפתח, ואנשים שלחו לי הודעות. ברגע שפרסמתי על הרשמה, כל המקומות של הקורס מאלפים, 18 מקומות, נתפסו בתוך 8 ימים. זה הייתי באלם. הייתי בהלם, למה הייתי בהלם? כי בעצם עשיתי 22 פגישות, מתוכם 18 סגרו במקום. זאת אומרת שהיו עוד פגישות עתידיות שעדיין לא סגרתי. וזה היה קצת לא פייר, וחבר'ה התבאסו עליי ואמרו לי, מה, כאילו, קבעתי לעוד שבוע וחצי, אבל נגמרו המקומות וזה באסה. היו הרבה מאוד אנשים מאוחזבים מהדבר הזה ובצדק, והחלטתי תוך יומיים שאני פותח בעצם מחזור נוסף, שגם כן רץ במקביל, ואת המחזור השני סגרתי הרשמה תוך שבוע וחצי נוספים. מה שקרה אחרי זה היה מטורף. אני לקחתי את עולם אילוף הכלבים והנגשתי אותו, יצרתי קורס מאלפים שבעצם מרכז את כל מה שאני למדתי בדרך במשך 7 שנים במקום אחד. כל שיטות העבודה, החל מעבודה עם גורים, סוציאליזציה, וטרינריה, עבודה בשיטה החיובית, עבודה בשיטה הקלאסית, עבודה על דרייב, אקטיבציה, סדנה לכלבי עבודה, סדנה לכלבנות טיפולית, סדנה לפריזבי, סדנה למודעות גוף, עבודה על דרייב, סדנה לראיית כבשים, הרצאות מטורפות על תזונה טבעית, על תזונה יבשה, סדנת פולרים, ועד עוד נטויה, באמת. עכשיו, מה אני חופר לכם עם כל הסיפור הארוך הזה? אני חופר לכם כי לאחרונה נהיה טרנד כזה להיות מאלף כלבים, להעלות סרטונים לרשת וגם לפתוח קורסים להכשרת מאלפי כלבים, זה באמת הפך להיות טרנד. ואני בדקתי, ובכל שנה יוצאים לשוק קרוב ל-1,000 מאלפי כלבים חדשים, שבתכלס מתוכם בערך 5% נשארים במקצוע, במקום כזה או אחר. הסיבה היא מאוד פשוטה, קורס מאלפי כלבים נותן לכם את הבסיס שלאחריו אתם צריכים לצאת וללמוד עוד. אוקיי? גם מי שלמד, אשתי, למדה הוראה, יצאה בעצם אחרי 4 שנים של תואר, והיא הייתה צריכה ללכת ועשות סטאז' של שנה בבית ספר. או אם אני רוצה עכשיו להיות עורך דין, סיימתי, עשיתי, אני לא יודע, 4 או 5 שנים לומד עורך דין, מסיים, הוא צריך לעשות התמחות, ורופא צריך לעשות 7 שנים נוספים של התמחות אחרי 7 שנים, ונהיה טרנד כזה לסיים קורס מאלפים אחרי 0.5 שנה, 7 חודשים, שלמדתי את כל שיטות האילוף בקורס הזה, בום, להתחיל לעלות סרטונים לטיק טוק ולפייסבוק ולאינסטגרם, ואני תותח באילוף כלבים, אני מומחה, מתמחה בגורים, מתמחה בעבודת הגנה, חבר'ה, העבודה היא דרך ידיים, דרך רגליים, אם תחפשו קיצורי דרך, אתם טיפלו. אני אמנם עשיתי את זה בזמן יחסית קצר, 7 שנים, משהו כזה, אבל אני הייתי יוצא מהבוקר, ב-5:30 הייתי יוצא מהבית, חוזר ב-11:12 בלילה, יש את קורל, אתם יכולים לשאול אותה, אתם יכולים לשאול אותה הרבה, עבדתי 7 ימים בשבוע, יום שבת אני הייתי משקיע ללמידה, הייתי הולך נצמד למאלפים עד שעות לא שעות, הייתי נוסע לאילופים, פעם נסעתי לאילוף באפולה ופעם לנתניה, ופעם הגעתי לבאר שבע רק כדי לפגוש גזע מסוים. עכשיו, יש הרבה מאלפים שעושים את הדרך הקצרה בצורה תמימה, כי הם רואים את זה מאחרים. הם רואים את זה מאחרים גדולים יותר, שיודעים לפרסם את עצמם בצורה טובה, ופשוט רואים את זה, והם עושים את זה ולומדים מהם. אני כאן כדי להראות לכם שדרך טובה צריכה להיות איטית. אתם קודם כל צריכים להפוך למקצוענים. אחד המאלפים הוותיקים בתחום שעשיתי אצלו סדנה בשם, בחור בשם אורן, אמר משפט שאני מאוד התחברתי אליו, שהוא מאמין, וגם אני עם הזמן למדתי להאמין בזה, שמאלף כלבים מקצועי זה כמו רופא. הוא צריך אחרי קורס מאלפים, 7 שנים של התנסות מעשית של סטאז' כדי להיות מאלף כלבים מקצועי, ואני מאוד מתחבר לזה, כי משנה לשנה אני רואה את רמת המקצועיות שלי שמשתפרת, ורמת הידע שלי, ואיך אני עובד עם ידיים, ואיך אני עובד עם לקוחות, ואיך אני עובד עם כלבים, ומשנה לשנה אני אומר, וואו, איך שנה שעברה, שהיה לי מקרה דומה, לא עשיתי את מה שעשיתי עכשיו. אני היום, אם אני לוקח את עצמי 7 שנים אחורה, אני במרחק מטורף ממה שעשיתי, ואני פשוט חפרתי עבודה, עשיתי את זה באמת 7 ימים, כמעט כל הזמן 7 ימים בשבוע, עשיתי קורסים דיגיטליים, השקעתי כל כך הרבה זמן, כסף ומאמץ פיזי ומנטלי כדי ללמוד את זה, ואתם קודם כל צריכים להיות מקצוענים, צריך לעשות תהליכים מלאים עם כלבים, להוציא אנשים, אני מדבר על הלקוחות, שמחים, וכלבים מאושרים דרככם, אתם צריכים לעבור איתם תהליך, שהתהליך לוקח לפעמים שנה. אני בגישה כזאת שאילוף לוקח 3-4-5 שבועות, אבל התהליך עצמו לוקח שנה. 3-4 שבועות אנחנו מפגשים פעם, פעמיים, 3 בשבוע אפילו, ואז פעם בשבוע למשך 3 חודשים, ואז פעם בחודש כל 3 חודשים, ואז פעם אחרי שנה גם כן להיפגש, וכך אתם בעצם גם יוצרים מצב שבו אתם משתלטים על הכל, ויש לכם שליטה מההתחלה ועד הסוף. אתם צריכים לדעת להרים קקי, אתם צריכים לדעת לקבל ביס, אתם צריכים להתלכלך בחר לפני שאתם הולכים להיות מאלפי כלבים מקצוענים ברשתות החברתיות, ואני מדבר בתור בעצם החלוץ של עולם אילוף הכלבים ברשתות. לא המצאתי שום דבר, לא הפכתי להיות משהו שאני לא, פשוט אני הכנסתי את זה לעולם הרשתות החברתיות, ואחריי הגיעו כל כך הרבה, לפניי היו רק סרטונים ביוטיוב, אבל זה לא היה אותו דבר. אני הכנסתי את כל המודעות של אילוף כלבים באינסטגרם ובטיק טוק ובפייסבוק, אחריי הגיעו עוד מאות מאלפי כלבים, ואני מאוד אוהב את זה. יש תחרות והיא צריכה להיות בריאה, הרבה פעמים היא בריאה, אבל הרבה פעמים היא עובדת גם עם אגו. כל אחד למד אילוף בשיטה שלו, בשיטה החיובית או בשיטה קלאסית או בשיטה הזאת ובשיטה הזאת, ומה שהוא אומר זה אמן. לא, יש כלבים ואתם צריכים להתאים את עצמכם לכלב. אל תתחרו אחד בשני, תעבדו במקביל אחד לשני. ככל שיהיה יותר מודעות לאילוף כלבים ברשתות, כך תהיה לכם יותר עבודה, ויהיו יותר כלבים שהם שמחים. כל יום נולדים גורים. כל יום נולדים, אני חושב, מאות גורים חדשים. העבודה תמשיך להיות. היא כל הזמן תמשיך להיות, וככל שיהיה יותר מודעות לאילוף הכלבים, ככה יהיה לנו יותר עבודה למאלפי הכלבים, וככה יהיו כלבים יותר מאושרים. סגנון אירופה. אירופה יש ממש תרבות, לאלף כלב, ישבו אצלי זוג לפני שבוע, שהם גרים בכלל אני חושב שהם אמרו לי ליטה, והם אמרו לי ששם כל אחד מאמץ או קונה גור, בדרך כלל זה גזעי, ונרשמים לסדנה של אילוף כלבים, ככה וככה וככה זמן, כי זה מה שמקובל, כי זה כמו, לא יודע, סדנה לנהיגה או משהו כזה. אם אתם רוצים להיות מאלפי כלבים, לכו תתנדבו בעמותה מסוימת, לכו תעבדו בכלבייה, תלמדו את העבודה לפני שאתם הולכים לאנשים ונוגעים להם בכלבים, כדי שלא תעשו טעויות. אתם עובדים עם בעל חיים, הוא מלא בנשמה, תלמדו קודם כל לקרוא את בעל החיים הזה, ואת השפה שלו, לפני שאתם נוגעים בו עד הסוף. זה כמו שתיכנסו עכשיו לעבוד עם ילדים שדוברים רק ספרדית, אתם קודם צריכים ללמוד ספרדית כדי בכלל לתקשר איתם. לכו תיכנסו לכלבייה, אפילו אם זה פעם, פעמיים ביום. אני ב3 חודשים הראשונים בכלבייה עבדתי בכלל יומיים בשבוע. כי הייתה לי עוד עבודה במקביל ולא אכלתי לעזוב, אחרי 3 חודשים הבנתי, טוב, אני נהנה, זה מה שאני רוצה לעשות, בזה אני הולך להתמקצע, ונכנסתי לשם. אם אתם רוצים להירשם לקורס להכשרת מאלפי כלבים, תבדקו קודם כל שהקורס מלמד את כל שיטות העבודה, ולא מקביל אתכם לשיטה אחת. יש את השיטה החיובית, בואו רגע נדבר עליה, שיטת הפורס פרי, היא בעצם אומרת שהיא עבודה ללא כפייה, ללא ענישה, ללא אלימות, אפילו לא מילולית, לא מרימים את הכל על הכלב. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, לא, אני לא מתעסק בזה, עשיתי קורס בשיטה חיובית כדי ללמוד את זה עוד יותר, אני מאמין בדרך הזאת, אבל זאת עוד דרך שחייב לעבוד ולהכיר אותה, זאת לא הדרך היחידה שקיימת. אתם צריכים, דמיינו שאתם עכשיו שיפוצניק שמגיע לבית של לקוח, ויש לכם רק כלי עבודה אחד, אתם עובדים רק עם פטיש ומסמר. יש דברים שאתם תצטרכו גם מסור, אתם תצטרכו מקדחה, אתם תצטרכו, לא יודע, לעבוד בגב, אתם חייבים שיהיה לכם ארגז כלים עם כל שיטות העבודה. עכשיו סבבה, יש לכם את ארגז כלים, אתם צריכים לדעת לעבוד עם הכלים, אתם צריכים שעות עבודה עם הפטיש ועם המסמר ועם המבריג ועם המברגה, אתם חייבים להיות טובים במה שאתם עושים, כי אתם עובדים עם בעלי חיים. מי שנכנס לעבודה הזאת כדי להיות הלוחש לכלבים הבא, תודה רבה, שימו את המפתחות, צאו החוצה, זה לא בשבילכם, לכו תהיו, לא יודע, אנשי שיווק, אנשי מחירות, אנשים שמדברים למצלמה ומוכרים שירות ומוכרים דברים, זה לא זה. אם אתם אוהבים כלבים ובאמת אוהבים את מה שאתם עושים, לכו תלמדו עוד על כלבים. אני כאן כדי לומר לכם, לכו תשקיעו, אם אתם רוצים להיות מאלפי כלבים, תחקרו, אבל לפני שאתם נרשמים לקורס מאלפי כלבים, לכו תעבדו עם כלבים 3-4 חודשים, לכו תתנדבו פעם בשבוע בשבת באיזה עמותה, לכו תעבדו באיזה פנסיון, באיזה משרה שהיא חלקית, וככה אתם תדעו, האם בכלל עולם אילוף הכלבים מתאים עבורכם. הקורס שאני בעצם יצרתי, הוא קורס עם כל כך הרבה שעות סטאז' מעשי, הרבה התנסות מעשית, אני מלמד את כל שיטות העבודה, וזה למה הקורס הזה כל כך, כל כך מבוקש. אבל לא באתי לדבר על הקורס הזה, באתי בעצם להגיד לכם, חבר'ה, לכו ותשקיעו. אם יש לכם שאלות בכל מה שאתם רוצים על קורסים להכשרות מאלפי כלבים, או אם אתם רוצים לדבר איתי על מאלף כלבים שאתם עובדים איתו, אני כאן. מתי שרק תרצו, שלחו לי הודעה באינסטגרם, וואטסאפ, יש לי את הטלפון באינסטגרם. וזהו, עד כאן פרק 21 בפודקאסט האילוף של בן, דיברנו על קורסים להכשרת מאלפי כלבים. כל שאלה שיש לכם, אני כאן. אנחנו ניפגש פה בעוד הרבה מאוד פרקים. תכננתי לכם עוד הרבה מאוד דברים. תודה רבה לכם שאתם חלק מהדרך, גם בפודקאסט. כיף לי, אני נהנה להגיע לכאן פעם בשבוע. אם אתם נהנים ואוהבים, שימו לי איזה 5 כוכבים, תעשו מעקב, תעלו לסטורי, תשתפו, תתייגו, זה לא עולה לכם כסף, זה כיף, זה נחמד, תעזרו לאחרים. אני גם בעל חיים, אני בן אדם. יאללה חבר'ה, עד כאן פרק 21, תודה רבה לכם, אני הייתי בן אמיתי.